אצלנו פרשת ויקהל. גם כקודש, זה שניהם למעשה מתארים חזרה את פרשיות, חוזרות על הפרשיות, מה שכתוב בתרומה ובתצווה. ויקהל, יש שם כל העניין של כלי המשכן, איך שבצלאל בן אורי עשה אותם, כל הכלים. ופקודי זה כל העניינים של בגדי הכהן, איך עשו אותם. והכל כאשר ציפה השם את משה. עכשיו ויקהל, מה זה ויקהל? משה רבנו, כשירד, מתי זה היה? כשירד מהר סיני, הרי יש קשר מחג השבועות עד יום הכיפורים. חג השבועות ניתנה התורה. 40 יום היו עם התורה. משה רבנו עלה למרון, כי הקדוש ברוך הוא הזמין אותו לעלות. אז זה היה בסיוון, חג השבועות היה בשישה בסיוון. למאן דאמר, אמנם בגמרא יש מחלוקת אם זה שישה או שבעה בסיוון. כרגע לא ניכנס לזה. אז זה היה בסיוון. עברו 40 יום מסיוון עד שיגיע חודש סוף תמוז, אמצע תמוז, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לעלות להר, והוא אמר להם לסוף 40 יום אני יורד. הם חשבו שאת היום הזה סופרים, ולא, הוא מתכוון 40 יום ממחר. ואז ב-16 בתמוז, מעשה שטן. באו אצל אהרון ואמרו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש וידענו מה היה לו. זה קראנו שבת שעברה פרשת כתיסה. אז וקרה מה שקרה, נשברו הלוחות, 17 בתמוז, משה רבנו יורד, שובר את הלוחות, ואז מיד אחרי זה עולה להתפלל, עומד מול בהר ולהתפלל על ישראל 40 יום. עד כ"ח לחודש אב. כ"ח לחודש אב, למחרת בכ"ט, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעלה אליי להר. זה עוד 40 יום. אז 41, 40 שני, 40 שלישי. ויחד זה 120 יום. וזה סוד. הגמרא מובא שרב כהנא, כשרבי זירא, סליחה, שעלה לארץ ישראל, אז צם 40 יום, שקח תלמוד בבלי ממנו. אחר כך צם עוד 40 יום, שיזכה ללמוד את התורה ולהבין את התורה של ארץ ישראל. התורה של ארץ ישראל עמוקה יותר. אחר כך גם היה עוד חכם אחד, שצם 40 יום כדי שהתורה לא תשתכח ממנו. ככה היה. ענו לו בחלום, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, חי אשר ענו ועשות ותראה לא משהו מפיך. אמר אם ככה, שעת רצון, בואו נבקש על הבנים שלי. עד עכשיו ביקשתי על עצמי, עכשיו על הבנים. עוד 40 יום, פדל, שהילדים שלו עסקו לתורה, אמרו לו מפי זרעך. אמר אם ככה, פדל עוד פעם. וזרע זרעך. 120 יום, כנגד 120 יום של משה רבנו. האמת שיש פה קושייה. אם אתה רואה ששלושה דורות היו תלמידי חכמים, אז הוא אמר יותר אני לא צריך להתפלל. למה? תורה מחזרת על הסניה שלה. שלוש כלשהו תלמיד חכם. הוא בנו תלמיד חכם. הוא בן בנו תלמיד חכם, לא צריך ללמוד. תורה מחזרת על הסניה שלה. כשהוא הייתי ילד קטן, אז יום אחד, ילדים, אז הוא צריך לשחק קצת, הוא יכול ללמוד כל היום. אז אבא קורא לאחת הבנות, אומר, תצעקו על בן ציון שישב ילמד. אז אני התחכמתי, אמרתי לה, לא צריך ללמוד. אני תורה מחזרת אבסניה של אדם, אבא שלי חכם, סבא שלי חכם, ואבא שלו היה ראש שיבה בבבל. אז הוא בא אליי, אמר לי, מה אמרת? אתה חושב שאם לא תלמד את החכם, תהיה עם הארץ. והכניס לך את זה לראש, אל תסמוך על זכות אבות, אין דבר כזה. אז האמת, ספר חסידים, אני תמיד היה לי קושייה. אתה רואה איזו שלום של תלמידי החכמים בהיסטוריה, זה משהו אי אפשר לתאר מה היה. ואיפה בסוף אחרי זה הצאצאים שלהם יצאו גם לא שומרי מצוות. זה פחד לדבר. יום אחד הייתי לומד ספר חסידים, מצאתי תירות שם, פלפ, הוא מקצה את הקושייה הזאת, רבי יהודה יחסיד. והוא אומר הסיבה שהם נשאו נשים לא טובות. והילד, העובר, היה במאה האישה במשך 9 חודשים, התקלקל, ולכן נפסק זרעם מהתורה. אז זה לא מספיק שאביו ואבי אביו ואב אבי אביו היו תלמידי חכמים. שאלה, מי היו הנשים בדרך? מה היה בדרך? אז זה עוד, וגם זה צריך תפילה. אז נחזור לענייננו. זה 120 יום. משה רבנו עליו השלום פלל את 120 יום. מתי עלה להר? בערב ראש חודש אלול. עתקה את חודש אלול ואיתו 10 ימים מתשרי, יחד 40 יום. אלה 40 יום פלל משה רבנו. מוצאי יום הכיפורים, יום י' א' בתשרי, יורד מההר, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, זה הדבר שציווה השם וכו', ומצפה לדבר איתם על שבת, 2 פסוקים על שבת, ואחרי זה הוא מתחיל לתאר להם, והתורה פעם חוזרת על כל הכלים של המשכן, אחד לאחד. טוב, מה נכנס שבת עכשיו, 2 פסוקים של שבת? אלא, שאמרו רבותינו, זה היה יום שבת. שבת, ירד משה. והוא, והמצווה, שאדם ילמד הלכות, משה תיקן לישראל, שהוא לומדים הלכות פסח בפסח. הלכות חג בחג. הלכות שבת בשבת. לכן רבנו הארי הנהיג מנהג נפלא. שילמד אדם בשבת 24 פרקים של משניות מסכת שבת. כל ההלכות של שבת שמה. אז זה שמה 8, 8, 8. הוא חלק אותם. סודה של הלילה 8 פרקים. סודה של שחרית עוד 8. סודה שלישית 8. רבי חיים ויטל כותב שהרבה פעמים, אתה חושב שפעמים יש מנהג, אז בן אדם תופס אותו עד הסוף. לא, לפעמים צריך להיות גמיש. הרבה פעמים היו באים תלמידים אצל רבנו הרי בליל שבת, ושואלים אותו שאלות, או לומדים איתו וכדומה, אז הוא לא היה מסיים את כל 8 פרקים. משאיר את זה למחר. מה, כמה שהיה הספיק? פרק, 2, 3, יודע כמה? את השאר היה מסיים למחר. לא היה מקפיד על זה. למה? אז באים לשאול שאלות, אתה צריך לענות להן. אז אפילו שיש לך סדר לימוד שלך, אז עכשיו זה של אחרים קודם. צריך ללמד האחרים. לא רק יהיו לך לבדך ואין לאחרים איתך. צריך גם לזה. אז זה היה ביום שבת. לכן כמו זה היה בשבת, משה רבנו ציווה אותם על השבת. ככה השבת יקרה אצל הקדוש ברוך הוא מאוד. בשבת תקנו לנו גם תפילת מוסף. הכל אומר בדרש תנחומה, כמה שבת יקרה. כל ענייניה כפולים. כל סעודה צריך להם משנה, 2 כיכרות. לא שחייה בקצוע, יש אשכנזים שמקפידים לפצוע משתי הכיכרות, לא. אני צריך שיהיה לי שתי כיכרות, פנים מכאן ופנים מכאן. מה זה פנים? איפה הצד שרואה את האש? הגב זה הצד שהיה על הקרקע או בתנור, על התבניות, זה הצד השני. לוקח אותם, מדביק גב עם גב, ויש פנים מפה, פנים מפה. אז זה נראה למה כמו להם הפנים שהיה בבית המקדש. ואתה לוקח את שתיהם, ושם את שתי כפות ידיך מכאן ומכאן, מברך המוציא, ואז בוצע מהעליונה, או שהיא הימנית, הינוח. עליונה שהיא הימנית. אני חושב שבא לחסום. ואז בוצע. סעודה, לפעמים זה כיכרות קטנות, אז זה נגמר, בסדר. בלילה גם לשוטר תיאבון, אוכלים. בבוקר, צריך לחשוב, למה יש חמין, בדרך כלל, אם החמין לא אוכלים לחם, ואז משאירים את הלחם, אז אסור סתם, ככה שיזריק. תן להם כמות שיודע שיוכלו. ירצו עוד, ייתן עוד. תמיד להיזהר בלחם, שלא לגרום חס ושלום שיזריק. זה, הגמרא אומרת, זה מספר אחד קשה לעניות. שזה אחר כך הפרנסה, לא בסדר. אז בן אדם שואל, מה קרה? למה? אני מפריש מעשרות, אני זה, אתה נזר בלחם, שלא לזרוק, שדרך פירורים. מסרת בממציאה מובה, שהיה יהודי אחד, ישב על שפת הנהר, היה שם תשא, וישב לאכול. שם לאכול, נפלו חתיכות לחם מידו על הקרקע. זה גמר, גמר לאכול, החכמים היו יושבים רחוק ממנו. מסתכלים, רואים את השר של העניות מחכה לו, רוצה לשלוט עליו. זה גמר לאכול, ברכת המזון, אסף את כל הפירורים מהרצפה, זרק לנהר שהדגים יאכלו. ושמעו את השר של העניות צועק ואומר, אוי, שהאיש הזה היה ביד שלי עכשיו, הפסדתי אותו. אז כאן אדם ילמד כמה צריך. סיפר לי הרב השלום אבא, שפעם בא אחד אצל רבי יוסף חיים. אמר לו, תראה, אני אשי כסף יותר מדי. אחר הרב, רבי יוסף חיים סיפר בדרשה שלו. והקדוש ברוך הוא שולח לי כסף, שייתן לאחרים גם. אני, יש לי מספיק. אמר לו, אתה רוצה שזה? צריך פחות? כן, אני לא צריך כסף, לא צריך יותר. יש לי בשביל לחיות. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? מה אתה נותן לילדים שלך לאכול? אמר לו, לחם. אמר לו, לא, ממחר תגיד לאשתך, שטופה להם מצות. בערבית ג'רדוק, הוא כותב בן ישחי, פחתה מורה מיני מזונות, דקים. אמר, בסדר. עשה מאותו יום, כל יום, אמר הרב אמר, ציבה עדיי, כל ילד מקבל כל ארוחה, מצא ככה ביתית, זה טעים, זה משהו לחם מלא, כמח מלא, זה טעם של שקדים יש לו, העגולה כזאת. טוב, עבר חודש, חודשיים, שלוש, אותו דבר, פרנסה, שפע. הלך לרב עוד הפעם, מרוח החם, הכסף אותו הכסף, תכנס יותר עוד, מעיין לא, ומה נתת להם לאכול? אומר זה רב, כמו שהרב אמר. ואיך הם אוכלים? הם לא זורקים ברצפה, לא נופת פירורים? ומה פתאום? אני לפני שאשתי עפתה, צוויתי עליה לתפור לכל ילד צינר עם כיס גדול. ושמים את המצה בתוך הכיס, בסינר, וככה אוכלים. בואי לעבוד עם מי שיוציא את זה מהסינר החוצה. אז אם יש פירורים, זה נופל בתוך השקית. בתוך ה... זה... אחר כך היא אוספת את זה, עושה וזה מה שעושה. אבל לא זורקים. אמר להם, שומעים? בדרשה אתם שומעים? מה גורם חס ושלום למחסור ופרנסה? זה שזורקים אפילו פירורים. שאין בהם כזית, שמצד הדין אין בהם קדושה, אז אם אני הולך ברחוב, אני רואה פרוסת לחם, צריך להרים אותה. למה יש בה כזית? אבל אם זה חתיכה קטנה של לחם, אין בה כזית, אני לא חייב להרים. אבל אני לא אזרוק, את שלי לא אזרוק, לא אגרום שיזרק, או אם נפש שלי, אני חייב להרים את זה. אבל אם אני רואה בדרך, לא צריך להרים. טוב, הם עושים בצד, וגם יש כאלה, מה עושים? זה גם חוסר הבנה. לוחף את זה ברגל, זה לא יפה, לא כבוד. לחם לא נותנים ברגליים. גם אסור להעיף לחם למסור באוויר. ולא למסור ביד. וצריך לנהוג בו קדושה. וגם בגמרא כתוב, שאם נפל עליהם, הם נשקים אותו. שנאמר, נשקו בר. בר יש לו כמה פירושים. בר זה ילד. את הילד הקטן, תן לו רטיפות, תן לו מתנות, שישמע בקולך. אל תתקה בו ותצעק עליו כל היום. תגיד, זה טמבל, אבל... אמא שלך שהביאה אותך לעולם, ומאשים את האמא. אז זהו, כן, יום אחד תפסתי איזה אמרץ אחד, נפתח כבר עליו השלום. אומרת, רואה את הבן הזה? זה היה מינימום צריך להיות רבי יוסף חיים. בן איש חיים. אתה יודע איך אני טרחתי להביא אותו לעולם? אבל אמא שלו טיפשה, מטופשת. היא לא ידעה על איזה קבלת הכל. והוא עצמו, הוא אמר, את מה אתה רוצה מהבן שלך? רוצה את אותו ממך? על מה אתה מדבר? אז ככה, דרך העולם, יש כאלה ככה. היה גם אחד, פעם, זה, בדל שבת, שמע, יש מצווה להדליק נרות שבת בשמן. אז יש, הגמרא אומרת, רגיל בנהר, אבל אני בנים תמידי חכמים. השמן זית. שמן זית זה זכות גדולה. גם הגמרא אומרת, אתה רואה שמן זית בחלום, צפה לחוכמה. סימן שרוצים לתת לו בשמיים חוכמה. אז מה? תתחיל ללמוד. נצל, אתה נותן לך כישרונות, נותן לך את צינורות השפע של החוכמה. קדימה. תנצל. זה שמה אשתו יום אחד בא אמרה לו, אז היא מסכנה לדעת, עשה פתילות, אז עושה את הפתילות גבוהות קצת. אז פתילות גדולות עושות עשן, דחן. אז החסן עושה פיח. יום אחד אמרה לו, תראה, אולי לחזור, אז כל השכנות שלי מדליקות נרות רגילות של פרפין, נרות שקונים של חברת מנורה. למה אנחנו זה? עושה פה מה אתה עושה. מספסל טוב, מגיע לך. אמר לה, למה? נהיה דרך, נהיה זה, נהיה שחור, הקיר, אמרה לו, נהיה שחור. מה נשחור? עשוות עליה כי. הלך לפתיליה, אז היה פתיליות. הפתיליה נשרפה, הפתינה, אז זה שמע אפר. לקחת כל האפר של הפתינה ומרח על הקיר. ככה. זאת ברכה בא אצל אבא שלי בוכה. קרא לו, נזף בו, אמר לו, תגיד לי, מה ככה עושים? מה, אתה אישה מסכנה, אתה זה, צער אותה. אבל לא, אבל היא צועקת. הוא אומר, היא צודקת. תעשה פתינות קצת קטנות, דקות יותר, לא יעשו עשן. צריך לדעת, כל דבר בחוכמה. נכון, כתוב בתורה, הגמרא אומרת שתעשה שמן זית, תעשה פתילה, תעשה זה, ובזוהר יש עשה סודות, יוד, כה, וו, כה, יוד זה הנר למעלה, הפתילה שדולקת, הראשונה זה השמן שיש שם בקערה, הוו זה הפתילה עצמה, שורת וו, והאחרונה זה כלי שמחזיק את הנר. גם בנרות האלה שלנו, גם בפמותים, גם יש שם יוד כבו, כה. אתה מדליק, זה יוד הקצה של הנר, איפה שבוער. הנר עצמו זה עוד וב. אחר כך, המקום שדולק נהיה כמו בריכה של פרפים, זה ההל. והכלי שמחזיק אותו, זה האחרונה. כן, אז יש עוד כבר, כן. יש. כל דבר שאני מצא רמז, יש לי שני סוד. ואנחנו זאת אומרת, זה שאת חומה אומר, שבת הכל כפול. לחם, משנה. אז זה צריך שלוש סעודות, לחם משנה. סעודת הלילה, סעודת שחרית, אחר כך סעודה שלישית. כל לחם משנה. אז מה יהיה סעודה שלישית? אז אל תקנה חלות גדולות, תקנה רחמניות. אפשר משך השבוע, אם אדם נזדמן באיזה מאפייה, שתי רחמניות קטנות כאלה. שמור כאלה, ישים אצלו במקפיא. בשבת מוציא אותם. הלחם שאתה אוכל יהיה לא כפוא, לחם משנה מועיל אפילו כפוא. זאת אומרת, אם בשבת, אני רוצה לבצוע לחם משנה, סעודה שלישית עכשיו. אני רוצה לאכול כיכר אחד רק. הכיכר השני במקפיא, מוציא אותו, רוצה להשתמש בו בשבת, מועיל ללחם משנה. אפילו שהוא כפוא. כיכר זה לחם. כי העתיד, עוד חצי שעה, תלוי קיץ, חורף, זה אפשר. ואז יהיה לך לחם כמו שצריך. אז זה יש לנו בשבת, זה כפול. הלחם כפול. יש שהיו אפילו בסעודה רביעית, האמת בהלכה לא צריך. בסרבי יוסף חיים משרן זה באדרת ידיהו, דרשה. מאשר שמנה לחמו, אומר מאשר שמנה שמונה לחמו. שתי כיכרות, סעודה ראשונה. שתי כיכרות, סעודה שחרית. שתי כיכרות, סעודה שלישית. עוד שתי כיכרות, סעודה רביעית. אבל זה לא הלכה, זה... ואם אין לו מי שיוכל, אז על מה? לא צריך. האמת שממוצאי שבת אין צורך, שזה כבר חול. חול לא צריכים לחם משנה. אפילו גם אם אין לו לחם שלם, או רוצה מה שנשאר בסעודה שישית, לחם פרוס, פרוסות לחם. לא חבל לזרוק אותם, נוטל ידיים ואוכל. זה גם עדיף. ככה זה גם שיריים של שבת. זה חשוב מאוד, שאדם אוכל יום ראשון, למשל, מה שנשאר אוכל משבת, זה עניין גדול. כי באוכל של שבת יש בו קדושה מיוחדת. אחרי זה, אז יש לנו שתי נרות. מה זה שתי נרות? זמנם הם מדליקים נר אחד בלילה, שישאר נר כל הלילה, שיהיה אור, שלא ייתקל בכיסאות, במיטה, ימצא את הדלת, את הבריח. בין שבת, שתיים. כך אומר מדרש תנחומא. אז זה נר, שתי נרות מספיק. אחר כך, יש מוסיפים. אשכנזים עכשיו יש להם מנהג, על כל ילד מדליקים עוד נר. לא צריך, אנחנו לא נהגנו בזה. יש מנהג על פי הקבלה, מביא אותו רבי אליהו בני, שהיו מדליקים בערב שבת שבע נרות, כנגד שבעה עולים בספר תורה. זה מנהג המקובלים. אבל לא חייב. ביום טוב מדליקים חמש. בערב כיפור שש. כנגד מספר העולים של אותו יום. ואם יוצא כיפור בשבת, שבע. כמו בשבת. כי בן כה עולים שבע עולים. אבל בשבת הכל תוספת. גם אוכל, לפי ההלכה, מעיקר ההלכה, לבוש מביא ועוד, עושה שני מינים בשבת. ופעם חכם אחד, יספו בישיבה ללמוד, אז בצהריים הביאו לו משהו לארוחה, אז הביאו לו דג עם מעט אורז הזה. צעק שני מינים בחול? מה? מספיק מין אחד. היום תביא לו ארבע, הלוואי יספיק. צריך... את הדג, ואת הצ'יפס, ואת האורז, ואת הסלט, והזיתים, והטחינה, ואחרי זה בא לו עוד איזה... בבריאות, העיקר שתאכלו אוכל בריא. אבל בשבת תמיד צריך לעשות תבשיל נוסף. אז בלילה עוד דג ועוף, דג ובשר, עוד דג ועוד איזה משהו איתו, אם לא יכול לאכול בשר, הוא לא יכול לאכול עוף, לא חייב. ביום יש מצווה, אז ביום האמת שאוכלים חמין, כדאי שיהיה עוד מין. אז יש אומרים שגם הביצה של החמין, זה מועיל שיקרה תבשיל נוסף. יש אומרים לא, כמו שהביצה מתבשלת באותו סיר, אני צריך שיהיה תפסיל אחר. אז אם הכנעה וגם יש איזה סלטים, שגם אותם מבשלים, מטבוחה, לא זה, מה זה מטבוחה? זה מושבת. זה מבשלים שם, אני יודע מה, כל מיני מילים מילים. אז זה עושה בשבת כמה... ויש לנו גם תפילה נוספת. הנה תפילת נוסף בשבת. ועוד דבר, תראו בשבת, בשחרית, בכל הקטעים יש שם תוספת. הרי ידוע שסדר התפילה הולך לפי ארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אנחנו מתחילים בבוקר פרשת הקורבן, פרשת העקדה. פרשת העקדה, שמה מתחיל המצחק, עולם העשייה, נכון? עד קדיש של הודו. מעשה קדיש של הודו ועד אז מבוא, וברוך שאמר, אתה עולה לעולם היצירה. עד קדיש של ברכו. קדיש ברכו, אמרת ברוך השם בורך, עולם הבריאה. אז העמידה זה עולם האצילות. תמיד, כל ענייני העולם האצילות זה מעומד. לעמוד. זה העמידה. עכשיו בשבת, תראו, בכל קט, כל חלק יש תוספת. בסדר של לפני ברוך שאמר, המוסיפים מזמורים. מצא מזמור לדוד השמה מספר עם כבוד אל, רדינו צדיקים בהשם, ועוד. יש כאלה אומרים, אנחנו לא נהגים לפי הקבלה. אתה לא נהג לפי הקבלה? אתה משקר. אתה לא מתפלל בשבת, תפילה של שבת, מאיפה באו המזמורים האלה? כל הסדר הזה של המזמורים. רדינו צדיקים ודוד בשנותו, אחר כך תפילה למשה, יושב בסתר, מזמור שיר לשם שיר חדש, שיר המעלות, מי כתב את זה? בנו ארי. אנחנו מתפללים ששיטת רבנו ארי. זה הסדר? ברוך שאמר. אז הנה יש לך תוספת. ברוך שאמר, אתה מוסיף מזמור שיר ביום השבת. ואחרי זה, לא מסיים ישר השתבח, נשמעת כל חי. אז הנה יש לנו בעולם היצירה, יש לנו תוספת. פללים יוצר, יוצר של שבת, זה לא כמו יוצר של חול. שונה. אתה מוסיף שמה, ככה זוהר אומר. אומר בחול, אני אומר אלפה ביתה, אל ברוך גדול דעה, כי אם הוא פועל זה אומר חמה, זה הולך א' ב'. אבל זה א' ב', הוא אומר, זה הקטן, בחול, בשבת זה הגדול. מה בשבת? זה נושם הפיוט אל אדון על כל המעשים של המרכבה הזה. כל אות זה משפט שלם. ברוך הוא ברוך וכל הנשמה, גודלו ותורו מהעולם, דעת ולא שיום אותו. עד שאתה מסיים, שבע אחותי ורוקות שבע מרון, תפארת, גלולה, סלפים, חיות ופני הקודש. שלא נהיה שם השינוי. כל הפיוט זה ארבע ארבע. תראה, יש שם למשל, אתה אומר, דעת ותבונה סובבים הודו, ארבע מילים. המתגאה על חיות הקודש, ארבע. ונדעת בכבוד על המרכבה. למה זה ארבע? כי זה ארבע פנים, ארבע חיות יש בזה, וארבע פנים להם. אריה, שור, נשר, אדם. כמו שאמר הנביא יחזקאל. הסבא הראשון, שני המילים, האותיות הראשונות, זה לא ארבע. אל, אדון, על, כל המעשים, חמש. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, גם חמש. למה זה חמש? אומר הזוהר, שמעון אומר, עוד ה. זה השכינה הקדושה. נסיים, פתאום נהיה שש, איך? שבח נותנים לו כל צבע מרום, שש. תפארת וגדולה, סרפים וחיות, אופני הקודש, שש. מה זה שש? וזה עוד בד. מה זה עבר? זה שראה ישעיה הנביא, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. אז תראה איזה סודות יש, ואנחנו שאומרים את זה, אוטומט הנשמה עולה. אז שבת הכל תוספת. עמידה זה עמידה של שבת. אין לנו עמידה של חול. מה יש לנו שם? ספר תורה, קוראים בתורה, כהן בתורה, קריאת התורה, תראו כמה היא חשובה בציבור. אדם יזהר לא להפסיד אותה. למה? יש הרב גינת פרדים, היה רב של מצרים, עליו השלום. הוא מביא דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שאסור, צריך שספר תורה יהיה כשר. תראו הלכות ספר תורה של הרמב״ם, הלוואי היום ש-20% מהספרי תורה יהיו כשרים כהלכה, כמו שהרמב״ם והשולחן ערוך פוסקים. דיברתי יום אחד עם אחד מגדולי הסופרים, שהוא גם מגיע. אמרתי לו, תשמע, אני, מה שאני רואה בתי כנסת, כל מיני בתי כנסת, ספרי תורה לא בסדר. 90% מהספרי תורה לא כשרים. אבל אתה אומר 90, אני אומר 98%. אתה יודע כמה צריך זהירות. כי הסופרים של היום, אין להם את הסבלנות שפעם היה להם. מה הרמב״ם כותב בהלכות ספר תורה? שיהיה בין עוד לעוד כחות השערה. ולא יהיו דבוקים, ולא רחוקים זה מזה. שאם בתוך אותה מילה, האותיות רחוקות זו מזו, עד שיבוא ילד ויחשוב שזה שתי מילים, פסול. פסול ברך עליו. וכן, אם שתי מילים קרובים יותר מדי אחד השני, שהם נראים כמילה אחת, זה פסול. אפילו לא נוגע. כך נפסק בשולחן ערוך. מה לעשות? יום אחד, עליתי לתורה בבית הכנסת, והיה איזה מילה אחת, אני זוכר, זה היה פרשת בשלח. שתי מילים קרובים. אז עצרתי. זה היה קרוב מדי. צריך שיהיה מקום, אם אין מקום לכתוב יוד, זה כבר פסול. היה שרה איזה החזן או החכם של המקום, עשה לי ככה. ובכל, טוב, שותקתי. גם אמרתי את הקריאה. זה עבד, יש על מה לסמוך. תכף אני אסביר לכם מה אמר רב גינת פרדים. סיימתי, הלכתי למקום שלי, הוצאתי שוחר ארוך. לא הלכתי להראות לו מה אני אשב, תבקח איתו, עשה איתו מריבה בית הכנסת, אבל רציתי להיות בטוח שאני לא טעיתי בהלכה. מאיפה ראש שוחר ארוך? שזה פסול. ספר תורה פסול. איפה השאלה כותב, שלפני שבת יגיע את הפרשה כולה, שלא יבואו לידי מכשול בשבת. מרובי עליו השלום ביום חמישי היה מזמין סופר אחד, לא ישכח את זה. היה מוציא, ביום חמישי היה מגיע בסביבות 11 בבוקר, שעתיים בודק את הספרי תורה, זה כמה ספרי תורה, הם מוציאים, היו מיין ראשון, אז אחד, מיין שני, אחד, במנחה, גם לשני וחמישי, בודק אותם, ואין דבר כזה, האוויר, הזמן, מחלה הרבה דברים. לפעמים נושר דיו, לפעמים תוך כדי הגלילה של של הקלף, אז זה מה שמו. קורה שזה מתחכך ויומד. אז עם הזמן, שני הזמן, הם נוקסים בדבר, זה לא זה. לפעמים גם איזה גרבים משפיע. קר, חם, הם צריכים ספרי תורה טמפרטורה מיוחדת. אני מכיר בתי כנסת שעשמו מזגן אפילו בתוך הארון קודש. למה? לפעמים בקיץ שם חם מאוד. החום הזה הורס את הכתב. ואת הקלף גם, מחבא אותו, חשוב שלו. עם הזמן זה מתחדה. וכן שיש קור מדי. צריך טמפרטורה. תורה נמשלה ליין. תראה, כל אלה היננים שעושים ינות, שתיים שמה מרתפים עם מזגן. היום זה עם מזגן. פעם המרתף עצמו היה מזגן. למה? קירות עבות. זה עמוק. אז לא משפיע, לא הקור ולא החום. יין מתקלקל. שמשתנה הטמפרטורה, הוא מתקלקל. אז צריך לזהר. אז עכשיו מה כתב הרב גינת פרדים? אבל זה פסול, אז איך אנחנו מברכים עליו? אומר, אלא שלא תשתקח מסורת קריאת התורה מישראל, אז אנחנו מכשירים את הספרי תורה. פירוש הספר תורה הוא לפי שעון ארוך אבל מה? בשבת זכור כמה שהוא דאורייתא זה הקריאה היחידה בשנה שזה דאורייתא לא כיפור ולא ראש השנה ולא שמחת תורה שבת זכור זה מדאורייתא צריך להקפיד מאוד שהספר תורה יהיה כהוגן עכשיו לא רק הקריאה של זכור יודעים שכל הספר תורה, מי תחילתו, מי בראשית, עד בעיני כל ישראל, הכל מוגע. אז אם כן, יש, ראיתי הרמב"ם עליו השלום, בהלכות קריאת ספר, הלכות ספר תורה, לא קריאת ספר, ספר תורה. שם יש תפילין, מזוזה מספר תורה. פרק ח' עליו השלום מביא, שהוא היה בידו, ספר תורה של בן אשר, שהיו חכמי ירושלים קוראים בו. והוא הכי מוגע ומדויק. אבל לנו, כמה פעמים דיברנו על זה? אנחנו קוראים לזה פרשת ויקהל, זה טעות. סדרה ויקהל. מה זה סדרה? למה אתה אומר סדרה? זה סדרה, זה לא פרשה. פרשה פירושו, תראו, יש פתוח נפה. ויהיה המשכן אחד, שעוד פה. מה זה עוד פה? אומר לך פה, שורה פתוחה. הסופר, כשהוא כותב, הוא מסיים באמצע השורה, או שלושת רבעי שורה, הוא לא ממשיך לכתוב, עובר לשורה חדשה. זה נקרא פרשה פתוחה. תראה בספר תורה קטע, כל פתוח. יש, לפעמים, לא כך. אלא כתוב סמך, זה סתומה, פרשה סתומה, שהוא מרחיק מרחק של כתיבת 9 אותיות קטנות וכותב מילה בסוף השורה. לפעמים לא צריך, הוא גמר נגיד בתחילת השורה יש מילה אחת, בסוף השורה שמים מילה אחת. שהשורה לא תהיה פתוחה. השורה בנויה מכאן ומכאן. ובהלכה, פתוחה שעשה סתומה. סתומה שעשה פתוחה, זה פתורה פסולה. מה עשה הרמב״ם? שלא יהיו טעויות, העתיק משם כל הפרשיות הפתוחות והסתומות שיש בתורה. אתה יודע שעבודה זה? פרשה פרשה. ובסוף כותב, סך כל הפרשיות הפתוחות 179, אם אני לא טועה, כן, 179. סך כל הפרשיות הסתומות 391, משהו כזה. ועל כל חומש הוא כותב כמה יצא בסוף. והוא אומר לך, מילה מילה, העתיק עשה רשימה לסופר שידעו. היום בלב הכי משתמשים בתיקון סופרים. הוא לוקח הסופר את תיקון סופרים, מעתיק משם. הוא כמו מעשה קוף בעלבה. אבל אז היו הסופרים כותבים מעצמם. כמראה לא אומרת על רבי מאיר עליו השלום, שהיה כותב, עכשיו, בדרך כלל אסור לכתוב בעל פה, צריך להעתיק מתוך ספר. אפילו סופר שכותב תפילין, מזוזה אפשר. אבל תפילין, כתחילה, שם לפניו חומש ומעתיק, אבל איזה חומש, ששם חסרות, יתרות, איזה עוד, איזה מילה יש בה, כותבים עם בה, בלי בה, יש עם יוד, בלי יוד, כל אלה, זה לא מה שבא לאדם לכתוב. מזוזות, יש כתוב מזזות בליבר וכן על זה הדרך אז צריך שיהיה מסודר עכשיו הרמב״ם אתם רוצים לשמוע? תתעוררו אני אספר לכם סיפור מרתק זה לכבוד הישנים תעוררתם? תענו לי, תעוררתם או לא? אתם ישנים עם עיניים פתוחות?
לא היה בינה הפרבין של הרב מצרים
מה?
הרב היה
בעיני
הורדים של הרב של מצרים, מה
לא? של?
גינת ורדים.
גינת ורדים.
נו, אז זה גינת ורדים, זה מה שהוא אמר. שהסיבה שאנחנו קוראים בספר תורה, ואפילו שאנחנו יודעים, שיכול להיות שהוא פסול, שלא תשתכח מתורת קריאת התורה מישראל. אז על זה סומכים. וגם מסברת רמב״ם, יוצאים את חובת קריאת התורה, גם בספר תורה לא קשר. מצד אחד הוא מחמיר, הוא פוסל בכל דבר, מצד שני הוא כתב שאם אין ספר תורה, אז לא יבטלו קריאת התורה. אז הוא הרמב״ם עליו השלום. לא, זה לא יהיה ברכה לבטלה. אנחנו סומכים על זה, אבל לכתחילה זה לא נכון לעשות את זה.
אם יודעים
לכתחילה, אין להוציא אותו. יוציאו אחר, יוציאו כשר. או יחפשו מכנסת אחרת, לא נעשו כך. זה, עכשיו, אלא מה, גם הספר תורה השני שתביא אותו, מי יודע מה יש שם? שגיאות, מי יביא? מנסתרות נפני. לכם השם עלינו. לכן הזוהר כותב שאם חס ושלום שזה גזירה, מוציאים ספר תורה והולכים על הכברות של הצדיקים ומתפללים. ובלבד, זה פרשת ויחי, בלבד שהספר תורה כשר, כי אם יש בו איזה פסול, לא רק שלא יועיל, אלא חס ושלום להפך. סכנה. מי יודע מה אנחנו יודעים? מה, מי, איפה? אז הוא, אני אספר לכם את הסיפור, מה התעוררתם? תראו את עצמו עוד פעם. הרב חידה מביא את המעשה הזה בספרו שם הגדולים. היה לפני למעלה מ-500 שנה, יותר אפילו. נפטר לפני 500 וכמה, רבנו עובדיה מברטנורה. הוא גאון גדול. איך אתה יודע שהוא גאון? אתה רואה את זה. סוף פירוש על כל המשניות. עכשיו, הפלא, הפירוש על המשנה הוא מביא לך את מסקנת הגמרא ואת ההלכה. הכל אשר לכל. היום אי אפשר ללמוד משנה ולראות פירוש הרב ברטנורה. הוא רבנו עובדם ברטנורה. הרב חידה מביא קצת קורות חייו. הוא כתב כמה ספרים. יש לו ספר אמר נקה. שדובק מאח, זה הפירוש על ראשי, ראשי על התורה, הרבה מקומות מאוד קשה להבין אותו, מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה, הכל בקיצור. יש עליו כמה וכמה מפרשים שנתכתבו עליו, תורי זהב, הוא הרב ברטנורה, אמר נפה, ועוד ועוד ועוד. אני זוכר הרב השלום מורבי, היינו בשבת, תמיד קבוע, לומדים איתו, לומד איתו אני לבד, פרשת השבוע עם ראשי. עכשיו היה פותח איזה 6-7 מפרשים על ראשי. יש פירוש עליהם, בידיהו מזרחי, היה לפני 500 שנה בטורקיה. יש פירוש של הלבוש, שבמרדכי יפה, בעל הלבוש. זה פירוש רבנו עובדם ברטנורה, תראה איך הם התייחסו לדברי ראשי. ולמה? כי מרן כתב לקרוא שניים נקרא ואחד תרגום ביום שישי. אמר, ומי שירי שמיים והם דקדקים, לומדים את זה גם עם פירוש ראשי. אז כל שניים גם התרגום, וגם פירוש ראשי, כדי שיבין את הקריאה בתורה, מה הקורא אומר. פרשת ויקהל זה קל, תתחילו מהשבת, כי אין הרבה, כי הוא פירש את הכל בתרומה. אז הוא, לכן החומש, אתה רואה אותו, וכמעט בלי ראשי. אז אפשר להתחיל כבר מהשבת הזאת. בלילה אפשר לקרוא. כן, הנה, תראה, מעט מאוד, יש פעמים, הנה, כמה עמודים בלי ראשי בכלל, הנה, 4 עמודים כאן, 5 בלי ראשי, ועמוד אחד יש שורה אחת. אז ככה זה קל, אפשר לגמור את זה מהר. אחר כך, תרגל, תחיל לקרוא יותר. גם בין עולה לעולה, עושים השקבות, עושים משברכים, תסתכל בראשי, על מה שקראנו, דבר גדול. אז הוא כותב הרב חידה עליו, שרבנו עובדם ברטנורה כתב שם מעשה נורא, שהיה עם הרמב״ם. מה הרמב״ם? אני לא אמרתי לך שהרמב״ם היה לו ספר תורה של בן אשר. היה ספר תורה במצרים שכתב אותו עזרא הסופר. הוא הציל את עם ישראל עזרא הסופר. שני דברים. האחד, שהוא החזיר לנו את הכתב האשורי, זה הכתב הזה המרובע, שני כן לא היה. היה בהר סיני, ואחרי זה שנכנסו לארץ ישראל אצל השופטים והנביאים, אחרי זה, השם ירחם, עבודות זרות ובשומרון נחלקו שם בזמן ירובעם בנבד וכל הזמן מלחמות. תקרא ספר מלכים, וואי וואי וואי, פקח בן רמליה בזמן יואש, יואחה, יורג וזה, וזה הורג וזה, מלחמות, קרבות. אז עם הקרבות, עם הזה, וכל אחד היה זה, עם השדה שלו, זה עם הקרם שלו, שכחו את הכתב הזה, אלא עם כתב הכנעני הזה, זה היום מוציא במערות, אומרים זה הכתב העברי הקדום. זה קדום. קיצור, פרימיטיבים. במרא כתוב, מה זה כתב הנשתבן, שבא עזרא הסופר, אחרי שנחרב בית ראשון, הוא היה המנהיג של ישראל בבבל. הוא העלה עוד כולם מבבל לארץ ישראל, ובנה את בית המקדש, בית שני. אחר כך נפתח. אז הוא עזרא הסופר, הוא חידש לנו את הכתב הזה, ואחרי זה גם, למה קראו לו סופר? כותב ספרי תורה, אבל לא. אז מה הוא סופר? תכתוב כותבן. שיש סופר אותיות שבתורה. היום סופרים את הדולרים. אז זו עזרא הסופר, היה לו ספר תורה שלו. ספר תורה הזה היה במצרים. הוא היה בית הכנסת שם הגדול, הוא נח בתוך תיק. ישן נוסן. בזמן עזרא הסופר, ובזמן הרמב״ם, הרמב״ם כותב שהוא כך מביא, מעתיק אותו על אבשלום הרבה עובדם בתנורה, שכותב, תשמעו מה זה. יום אחד הרמב״ם, הרי הוא היה במצרים, הלך, יותר כנסת, מתכנסת ומתכנסת, הלך לראות, ומצא ספר תורה אחד, ראה אותו ישן נוסן, הרמב״ם לפני כמה זמן היה 850 שנה. שנפטר יש כבר 150. בדק, 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 מצא זה ספר תורה של עזרא הסופר. ושמח עליו כמוצא שלל רב. ואז הוא בדק שמה שהוא היה לו ביד, שזה אמיתי, זה השתבה עם הכתב יד של עזרא הסופר. ואני עוד לא הגעתי לסיפור, אז תחזיקו מעמד, אל תשנו. הלו, הלו, אתה מרדים את כולם, גם אותי כמעט. אז בקיצור, בדק, אז מתי זה היה? הוא כותב הרמב״ם עליו השלום, היה זה ביום כ"ח חודש אייר, וקבעתי יום זה לדורות כיום טוב בשבילי, שכל שנה אני אוכל ושותה בו, שמודה השם שמצאתי ספר תורה של עזרא הסופר. תראו איזה אהבה של התורה הייתה לו לרמב״ם. הוא כותב את התאריך, כ"ח בחודש אייר. יום ירושלים. יום הפלסטינים זה. בקיצור, מה היה הסיפור? אז תשמע, מביא רבי עובדם ברטנורה, והרב חיטה מעתיק אותו בשם הגדולים, באות עין, עובדיה מברטנורה, סעיף ב' שם, סתור סדרה, זה הולך לפי א' ב' בספר הזה, בספר מלא אוצרות. שם הוא מביא מעשה נורא, שיום אחד בא יהודי מאחת מארצות ערב, הוא כותב מערבי, הוא מתכוון מאחת מארצות ערב, והגיע שם לבית הכנסת, היו מראים תמיד, זה הספר תורה של עזרא הסופר, ואסור לגוע בו. והלך, תפס צמש בית הכנסת, שחד אותו בהרבה כסף. שם לו דינרי זהב, וזה ראה בחיים. בחיים שלו לא ראה ככה כמות של כסף. בלילה, הוציא את הספר תורה, עטף אותו באיזה בד, סדין, נתן לו את זה, השאיר את התיק ריק בפנים. והיהודי הזה לקח איתו את הספר תורה, מיד ברח, נמלט, למחורה כבר עזב את העיר, שברח לו על עקרותיו, שהוא לא יגלו, שהוא לא ידלוף. ברח, וכך כותב העולם ואותנו, נסע אחר כך בספינה על המדינה שלו. באמצע הדרך התחילה שערה בים, והאונייה חשבה להישרף, בסוף נשברה. והוא טבע. האיש הזה. הספר תורה כנראה ניצל. לא כתב מה, אלא ניצל. ספר תורה, כי יש אחרי זה מעשה עם רבי יוסף חיים על הספר תורה הזה. ספר תורה הזה ניצל, ואחר כך, והשמש באותה שנה מת. אז לא שזה, כמה זה קשה הדבר, אז כותב, והרמב״ם ראה את הספר תורה הזה, בזמנו היה. וזה, הספר תורה היה פעם ברשותו שייך לאיזה יהודי עשיר גדול. יכול להיות מסתמה שעזרא סופר כתב כמה ספרי תורה. אבל זה נשאר ממנו, למה הקהילה במצרים הייתה קהילה עתיקה מאוד, כמו בבבל. בבל בזמן הגאונים, אבל לא פסקה תורה שם, עד סוף זמן הגאונים, שלו מסורת, דור אחר דור. אבל הוא גם במצרים. הוא היה שם במצרים, עליו השלום, רבי יצחק בן גיאת, מהספר מאה שערים, לפני 1,000 שנה. ושם היה, אחר כך נדדו, הלכו לכל מיני מקומות, הגיעו לגרמניה, לצרפת, רבנו גרשון מאור הגולה ועוד, אז ככה זה הלך ממקום למקום. רבי יוסף חיים כותב, מה היה עוזב תורה של עזרא הסופר? יום אחד היה איזה עשיר אחד, שהיה לו את הספר תורה הזה בבית גנזב אצלו, הוא היה שומר על זה כבבת עינו. וזה נפטר, והיו לו 2 בנים, אחד חכם ואחד לא חכם. בא, כל אחד רוצה רוצה זה, רוצה זה, ושיר, שדות, קרמים, וכסף מזומן, ורכוס. עכשיו את הספר תורה, התחלו להתווכח, זה רוצה, זה רוצה, אמר לו הגדול, תשמע, החכם, אני אקח את הספר תורה ואני מבטר על כל הירושה. קח את כל הירושה אתה. בסדר? להתפרסם בכל העיר, כך כותב ביוסף חיים. שהאיש הזה, כאילו הפסיד כסף, אבל העשירים כל הזמן מדברים כסף. מוני, 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 מוני. באמריקה, מה שהם ביום שבת נפגשים, זה להבטיל המועדון שלהם. זה מדבר. הרי בגמרא מובא שבאלכסנדריה של מצרים, בזמן ירמיהו הנביא, זה בזמן החורבן של בית ראשון, היו יושבים 1,200,000 איש, כפליים מיוצאי מצרים. ואיך היו יודעים החזן, איך שומעים אותו, היה להם דגלים, דגל חולן הדעת, כולם עונים אמן. דגל הרוצה בתשובה. היו עומדים אנשים עם דגלים, מרימים, החזן צועק, אבל יש פינות שלא היה לשמוע הקול שלו. וזהו, ככה היו. והיו שמה, והיו יושבים, זהבים לבד, כספים, זאת אומרת אלה ששוחרי זהב וצורפי זהב, יושבים קבוצה שלמה. קבוצה היה של כספים, קבוצה של נחושת. וכן הזה, קבוצה של אבני חן, וכל מיני סוחרים, חייתים, סנדלרים. לא מפרשים, מה קרה? למה ככה? בגלל הבדלי מעמדות? מה זה? בבית הכנסת הכל זה? לא, אומר, בגלל שהוא הקונקרציה שלו. אז עכשיו את הכנסת הבאו, שאומרים, הם דבר. אז הוא זה של הזהב, רוצה לשאול את השני, לקחת ממנו סודות. תגיד, מי היה צריך השבוע? כמה מחרת? אז הוא לא רוצה לדבר איתו, הוא לא עונה לו. זה דבר טוב. עושה ירמיהו הנביא, שישבו כל בעלי המקצוע, כך שלא יגלה אחד השני, אז הוא לא מדבר איתו, שלום. עכשיו, אני אמרו את הכנסת, לא מדברים. ואחר כך בחוץ, יצא לחוץ לדבר. אומר בחוץ, כבר לא תופס אותו, בורח לו. אומר לו, אשתי מחכה לי, ילדים ואלים, אז חמין הולך להישרף. מכיר את המעשה הזה, היה אחד בירושלים, קראנו אותו עליו השלום, מסכן, תם. אחד, ביום שבת, ב-10 בבוקר, יותר, לפני 9 אפילו, אז היו גומרים תפילה כולם, המניין האחרון 9 בבוקר, למה הלכים? הולך עם גרזן ביד, גרזן, מעל הכתף, ככה, והולך רציני, כמו חייל בצועד. ומתי הולך, בנימין? צועק, החמין נשרף, החמין נשרף. מה הקשר? אדם הגרזן ביד. הוא לא עונה, הוא רץ, החמין נשרף. מה קרה? הוא בא הביתה, רוצים לאכול חמין. אז בזמנם, בירושלים, לא היה, גם כל הבתים הישנים, לא היה דירה עם מטבח ואמבטיה ושירותים. היה בחצר, דירות דירות. בסוף הזה, אפילו אני זוכר מרן עליו השלום שהיה גר לכל בעל שם טוב, ככה זה היה הבית שלו. בית משפחת יונה היה נקרא. אותו זה דווית, בסוף שירותים משותפים. עכשיו אם זה תפוס על זה מישהו, חכה. אין מה לעשות. במטבח, היה מטבח אחד לכל אנשי החצר. סוף כל היה פטיליות. פרימוסים, הכל. ושמה היו מבשלות, היו רוצות לפטפט אחת עם השנייה, ולשנות ולגיסות את האוכל, ואחת מצייר. יכולה לראות מה בישלת היום? אתה כן, מחביאה את הקופה מבפנים, שלא תראה. אמרה לה, אתה תפוח אדמה רק. כן, זה הדרך. לא, הנה. אז ככה היו. קיצור הדברים, זה נסגר, הדלת של המטבח היה סגור. בשבת, המנעול התקלקל, חלוטה. לא שמו לו שמן, לא זה. נתקע הדלת, אז הוא הלך לגרזן, לסבור הדלת. למה? הוא אומר, החמין נשרף. איזה נשרף? עדיין, יש לו עוד. אז זה... אז למה הבאתי את זה? מה?
סיפור
בתוך סיפור, בסדר. אני רואה שגם אתה שכחת. עכשיו הוא חלה, כן, בית הכנסת, שלא ידברו אחד עם השני, וגמרנו, נגמר הסיפור. עכשיו, מה קרה עם זה? מה אומר רבי יוסף חיים עם הירושה? ההוא לזה לקח כל הכסף, נהיה רעש גדול. הוא לדבר, הייתם? שדות, יש לאבא שלו בתים, וגם הוסיפו עוד בתים, יודע מה שלא היה, גם אמרו שהיה. ועוד איך זה שהשמועות מהלכות, זה שמע את זה רשע אחד, וככה, זה משוגע, רצית הודו. הפסיד את כל הרכוש והזהב שהיה בכל הרכחת, ובשביל הספר תורה, לא, זה עזרה סופר כתב, טוב, אני יודע מה לעשות. הלך בלילה, היה פרשת משפטים. התגדל בבית הכנסת והכינו את הספר תורה של פרשת משפטים. שם פסוק, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, ואסיר אותי מחלה מקרבך. זה הרשע הזה, הוציא את הספר תורה, שם אותו על השולחן וגרד את העין של ועבדתם חס ושלום כאילו עדף חלילה וחס והחזיר את הספר תורה למקום באו בשבת לקרוא בספר תורה קוראים והנה הקורא בתורה היה חכם רואה אוי אוי שם העין, העין לא יוצאת אפשר לקרוא. טוב, שאתה רוצה עזרה סופר, אבל ממה לעשות? עושה לו את עין. זה מסכן היורש שעושה את הרע שלו, קם לראות, הלך רץ לתיבה לראות מה קורה. כן, עושה לו את עין. אוי גבוה. נפל והתעלף. מיד הם צריכים להחיות אותו, לטפל בו, קחו אותו על הכפיים משאונך, הביא אותו לביתו, שכב חולה ולא יכל לאכול אותו שבת. לא טעם מאומה. באמצע הלילה, והנה הוא מתעורר, נרדם בלילה קצת, והנה התעורר, מה קרה? ראה את עזרא הסופר בא אליו בחלום. אמר לו, תשמע, אל תדאג. אמר לו, מה אל תדאג? עושה עוד אחת מהספר תורה, כלום. עכשיו הסופר יכתוב עין. הסופר אחר, זה כבר לא עזרא הסופר. ולא אני באתי ואני כתבתי את האות עין שם. ופלוני רשע, הוא הוריד את האות עין. וזה לך האות, זה אני אומר לך אמת, שתלך בבוקר לבית הכנסת, ובאותו מקום שהוא ישב והוריד את האות עין, שם יש לו העין שלו נמצאת על השולחן. נקראו לו את עינו. ותראה אותו ילך ברחוב בני העין. ככה היה. הלכו, מצאו עין על השולחן, והתברר שזה כאן עם עין אחת. שמצילנו. זאת אומרת, תראה זה מה זה? מה היה עזרא הסופר עליו השלום. את הרמב״ם, תראה כמה חיפר אותו. כותב, עשיתי לי יום טוב את היום הזה. שפל את רעי. שהוא מצא את הספר תורה של עזרא הסופר, זה הספר תורה, לכן אנחנו קוראים עולים, שבעה עולים זה חובה. שבעה עולים. מה עושים? לכן מוסיפים. למה? פעמים יבוא איזה אדם שיש לו עבירה, מספיק שהוא מגלח בתער, מספיק שהוא בעל לשון הרע, מספיק שהוא עיתונאי, מספיק שהוא, אני יודע מה, חבר עולה יש משחית, אפילו יש לו זקן בפאות ושני תפילים, והכל. אבל יש עבירה בידו שעושה אותה באופן קבוע, זה פסול. אז מה נעשה עכשיו? גם למניין הוא לא מצטרף, לא, זימון גם לא. מה עושה? אז זה מוסיפים עוד. כמה שיש לי מוסיפים, תמיד מבין כולם יוצא שבעה. ואם אין מוסיפים, גם כן מועיל. מה מועיל? המפתיר מצטרף. מפתיר זה מספר 8. ושבעה עודים. לכן בדרך כלל מוסיפים עוד, עוד 1, 2, 5, יודע כמה שבא. וכן זה הדרך. אבל השתדלו תמיד שיש שבעה עולים, שאנשים יראה שמיים, שמקיעים בהלכה, במצוות, מספיק שהוא לובש בגד כנעיים, מספיק שחס ושלום עושה איזה עבוד, אפילו ב, הוא לא, באי ידיעה, זה לא מועיל. לכן נשאר בשבת, זה קריאת התורה. קריאת התורה, עם המפטיר, מפתיר, זה היה ספר ההפטרות. גם זה תקנה של עזרא. מה התקנה? שיקראו במפתיר. מה המפתיר עושה? בזמנם היה גוי אחד רשע, מלך גוי, שאסר על ישראל לקרוא בתורה. ועוד שולחים להם שוטרים ביום שבת, שהיו מסביב שחרית, משגיחים עליהם שלא יוציאו ספר תורה ושלא יוציאו ספר תורה בתורה. באו חכמים, טוב, בזמן המשנה, תקנו שיהיה הפטרה. לכן תראו, מסכת מגינה, שמו מובה, כל ההפטרות של השבתו, לא רק השבתו, לא של השבתו, שבת כתוב הפטרה מעין, יש מנהגים שונים. אבל של החגים, שמה הגמרא מביאה אחד לאחד. מה מפטירים? דוגמה, יש בחג השבועות, שמה מובה, מפטירים חבקוק. חבקוק. שאומרים לא, לא בחבקוק, במחלוקת תנאים, אלא מפטירים בספר יחזקאל, מרכבת יחזקאל. הגמרא בסוף מסיקה מסקנה, אין כך. חוץ לארץ עושים יומיים. אז ביום ראשון נפטיר במרכבת יחזקאל, ביום שני שבועות בחבקוק בשלום על ישראל. ככה נהיה שקט. אז, למה, אז תקנו להם הפטרה מעין אותה שבת. אחרי זה, בטלה גזרה, או המלך ההוא מת, הלך לעז הזה, הלך, נפל, אז חזרו לקרוא בתורה. השאירו את ההפטרה, זכר לנס. בא רבנו הארי ואומר, זה לא רק זכר לנס, יש צורך בשבת גם בהפטרה. עד אז היו דורות גבוהים, נשמות גדולות, היה מספיק לקרוא בתורה בלי הפטרה. היום, כדי לזכות לאור של שבת, אנחנו צריכים גם תורה וגם נביא. אותו הדבר, מה שיש לנו בהגזרה שגזרו שלא יגידו שמה ישראל. אז תקנו במוסף, אם חכים להם עד מוסף. במוסף, היה חזן בחזרה, צועק, היה מקום תעודות הארצו, וכאילו עושים מקומו. מקומו יפה ברחמה בעמו, העם יחדים שמראו בכולם תמיד, אז כולם היו אומרים שמה ישראל. למה? כי גזרו עליהם לא להגיד שמה ישראל. והיו מסיימים, אני אשם אלוהיכם. דברי קודשך כתוב למור. מת המלך, התבטלה הגזרה. תה הגזרה, בכל זאת נשאר, בא רבנו אני גם כן אומר, שיש צורך באמירת שמה ישראל במוסף, ולכן יכוון במילת אחד למסור עצמו על קידוש השם. ושכבר אמרנו משחרים, שמה ישראל, שמה עוד אחד במוסף. פסוק ראשון, מספיק. אז זה, ויכוון במילת אחד, מקבל עליו ארבע מיטות בדין, סכינה, שריפה, הרג וכו', עושה ייחוד גדול למעלה. אז נמצא כל דבר ודבר, יש לו סיבה מהשמיים, והכל מיוסד על דרך נכון. תשמחו, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. נזכה בקרוב לגאולה השלמה שתבוא בנחת ולא בצער. נראה את בית המקדש עם כל הכלים הנעים והכהן הגדול עם הבגדים שלו. ונזכה בקרוב בנחת ולא בצער בריאת המשיח ובניין את המקדש.